אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים. השנה יש לימים הנוראים משמעות נוספת, כואבת. ובאמת הזמן הזה זה זמן לשאול מה השם אלוקיך שואל ממך. והשנה יותר מתמיד, כי השאלה נשאלת, ריבונו של עולם, עבדנו כל כך קשה, פעלנו כל כך קשה, התאמצנו, השתדלנו, מסרנו את הנפש, ואנחנו שואלים, בשל מה הקדוש ברוך הוא הביא אלינו על מי חרבה הארץ, מחורי האף הגדול הזה. ולכאורה, דווקא גוש קטיף, שהיה סמל של אהבת תורה ויראת שמיים ומסירות נפש ויישוב הארץ ואהבה לעם וזיכוי הרבים והפרחת השממה, לכאורה השאלות קשות לאין ערוך. ואני רוצה לומר לכם שאחרי כל מה שקרה ועם כל מה שקרה, ובאמת המצב הוא מאוד מאוד קשה ומסובך, קשה להסביר לאנשים מה הפירוש שיום אחד בבוקר אתה קם ומורידים לך את הראש, אומרים לך תתחיל לנשום ולחיות. אתה קם בבוקר, אין לך בית, אין לך רכוש, כל הרכוש נמצא במחולות, במחסנים, גם אם אתה רוצה לחפש את נעלי הבד לקראת יום הכיפורים, אין לך איפה לחפש ואיך לחפש, ועד שתמצא את המחולה ועד שתמצא את הארגז. ורוב האנשים גם לא קמים לעבודה שלהם, כי רוב האנשים, למעלה מ-3,000 איש שהתפרנסו בכבוד, רק 700 ממשיכים לעבוד. ואתה לא קם לא אל בית הכנסת שלך ולא אל הקהילה שלך, פיזרו את הקהילות בקרוב ל-40 מקומות, ולא אל בתי הספר. ממילא השאלות הן עוד יותר קשות. ואף על פי כן, אני רוצה לומר לכם, שכל מה שעשינו וכל מה שפעלנו, וכל מה שלמדנו ולימדנו, לא היה בחינם. באמת, מכל בחינה שהיא, בחינה אנושית, ערכית, מוסרית, רוחנית, ציונית, יהודית, ביטחונית וגם אמונית, בעצם הסברה הייתה נותנת שהדברים לא יקרו. ברמות הראשונות שהזכרתי הדברים פשוטים, אבל גם ברמה האמונית, הרי לא היו סברות קרס שלמדנו ולימדנו במשך השנה. כשהזכרנו את מה שאומרת אשת מנוח למנוח, לו חפץ השם לעמיתנו, לא הראינו כל זאת, אז הנביאים מלמדים אותנו שכשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים זה לא בחינם. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא אביד ניסה לשקרה. והתורה מלמדת אותנו בחטא המרגלים, שמוזכר שם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הכנו בדבר והורישנו, אומר משה לריבונו של עולם, אחרי שנגלית בקרב העם הזה לעיני מצרים, וכולם ראו את הניסים שעשית להם, עמוד אש ועמוד ענן, אם עכשיו אתה ממית אותם, לא יגידו שאתה לא רוצה להביא אותם. לא יגידו שעם ישראל חטא, יגידו חס ושלום שאתה לא יכול. מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר. אומר משה לריבונו של עולם אחרי הניסים שהראית להם, אתה לא יכול שלא להשאיר אותם כמות שהם. זה יהיה חילול השם נוראי. אז כל מה שלמדנו, זה אמת לאמיתה. ומכיוון שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב רקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, אני מאמין באמונה שלמה שאנחנו רק בתחילת הסיפור. בתחילת הסיפור. ואני רוצה לתת שני הסברים למה שקרה. דבר ראשון, מה שקרה הזכיר לי את מה שלפי נוסח אשכנז אומרים ביום הכיפורים, יש קינה מרכזית על 10 הרוגי מלכות, וכשנגזרה הגזרה כתוב שתיאר רבי ישמעאל עצמו ועלה למרום בסילודים, כן, יוחנן כהן גדול, רבי ישמעאל כהן גדול שעלה למרום לברר, והוא קיבל שתי תשובות. תשובה אחת, שתוק, גזרה היא מלפני, קבלוה. בתשובה שנייה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי מימי אבותיכם לא נמצאו כמותכם שיחפרו על חטא מכירת יוסף. ולכאורה אם יש תשובה, אז מה פירוש גזרה היא מלפני, קבלוה? והתשובה היא שזה גופה קשה. כיצד ייתכן שדווקא 10 הרוגי מלכות המעולים שלא למצאו כמותה מאז מכירת יוסף, הם נותנים את הדין? אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, גזירה היא מלפני, קבלוה. ואנחנו איננו יודעים מה הדבר הזה מעורר, כמה זכויות, מה הדבר הזה גורם להצלה ולטובה על עם ישראל. גזירה היא מלפני, קבלוה. יש בפרשת כי תצא שעוסקים בכי יקרא כאן ציפור לפניך, הגמרא במסכת ברכות אומרת שהאומר עד כאן ציפור יגיעו רחמך והטוב יזכר שמך, מודים מודים משתקים אותו, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. זאת אומרת שיש אב ואמינה לחשוב שמצוות שילוח הקן היא רחמים. ונשאלת השאלה, הרי אין דבר אכזרי מזה. לנתק את האם מהגוזלים, את הגוזלים מהאם, זה רחמים, לכאורה, זו אכזריות שאין כדוגמתה. ובאמת בזוהר מסבירים שאנחנו מקיימים מצוות שילוח הקן לנתק בין האם לבין הגוזלים. שכאשר מנתקים בין האם לבין הגוזלים, היונה מנהמת, מצטערת, זועקת ובוכה, והגוזלים בוכים. ואז זה מעורר רחמים כלפי שמיים, לקדוש ברוך הוא לשוב אל בניו, אל עם ישראל. עם ישראל, בין הציבור לבין הארץ עם האדמה, תוק הצער והנורא הזה, אין ספק שהוא מעורר רחמי שמיים גדולים. ככה אני מבין את הדברים. בהסבר נוסף הגאון מווילנה כותב שיוסף זה בגימטריה ציון. כל מה שהראה ליוסף יראה לציון. גימטריה 156. מי שמסתכל מה קורה עם יוסף, ואנחנו מבחינה מסוימת יוסף, כל ציבור המתיישבים בכלל והציבור בגוש קטיף בפרט, אנחנו חולמים חלומות גדולים, על ממלכת ישראל, על גילוי השם בעולם, על מדינה יהודית. והאחים לא מבינים את החלומות, לא מסוגלים לסבול חלומות כאלה, והאחים מנסים לפגוע ביוסף. היו מוכנים אפילו להרוג אותו, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא תכנן את התכנונים, אז גלגל את הדברים שיוסף ינצל. ויוסף יורד לבית פוטיפר, ומה שקורה שם, אנחנו רואים כיצד יוסף מוסר את הנפש על הריבונו של עולם. לכאורה, בבית פוטיפר, במצרים, שיא הזוהמה, שיא התומעה, יוסף היה יכול לחטוא בקלות, בלי שאף אחד ידע, חוץ מהריבונו של עולם. ויוסף מוסר את הנפש, ולכאורה אחרי מסירות הנפש הזאת, היה מקום לחשוב ולהאמין ולצפות שיבוא איזה מלאך, יתפוס את יוסף בציציות ראשו ויחזיר אותו לאביו. והנה מה שקורה, מתוך מסירות הנפש, יוסף יורד מן הפח אל הפחת, מבית פוטיפר אל בית האסורים. מה יוסף חושב באותו רגע? מה יוסף חושב באותו רגע? מה אנחנו חושבים? מה יוסף חושב? ריבונו של עולם, הייתי כל כך בסדר, מסרתי את הנפש עליך, עמדתי בניסיון, וזה שכרי. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים איך שבאחת פתאום יבוא אדון השם אליך, לא, יוסף עולה מתוך הבור בבת אחת, הופך להיות מלך ובונה מלכות, ואז כולם מודים ומכירים במעלתו של יוסף. מסירות הנפש שהייתה, התפילות שהיו, המאמצים שהיו, כל מה שהשקענו ופעלנו ועשינו, שום דבר לא היה בחינם. שום דבר לא הולך בחינם. הכל קיים, הכל חקוק תחת כיסא הכבוד, הכל נמצא, הכל פועל, הכל שייך. ואני מאמין באמונה שלמה, כמו שאומרת התוספתא, מפני מה זכה יהודה למלכות? בגלל מסירות הנפש של נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, כשהשבטים התווכחו מי יקפוץ למים, קפץ למים. ועל אותה שעה, אומרת התוספתא, נאמר, ראשי איני אלוהים כי באו מים עד נפש. ואני באמת אומר לכם, ואתם יודעים לא פחות טוב ממני, אולי קצת פחות, שבאמת הגיעו מים עד נפש. באמת לא פגעו באנשים פיזית, אבל קראו וריסקו קהילות ומשפחות ואנשים. אבל על אותה שעה, אומר המדרש, נאמר, בזכות מסירות הנפש הזאת הייתה יהודה לקודשו, בזכות זה שיהודה קידש שמו של השם, ישראל ממשלותיו. הוא ינהיג, הוא יהיה הממשלה, הוא יוביל את עם ישראל. הגמרא המפורסמת על עשרה הרוגי מלכות שהזכרנו קודם, מספרת על רבי חניה בן תרדיון שנשרף בספר תורה אמו. אמר לביתו, מי שיפרה בשל חילול השם שלו, יפרה גם בשל השריפה שלי. כל החורבן הזה מסביב וכל חיול השם, זה לא רק בעיה שלנו, זו בעיה של הריבונו של עולם, והריבונו של עולם שיפרה על כבוד שמו, יפרה גם על חילול שמנו. בהמשך אומרת לו ביתו, אבא, אוי לי שיערך בכך. אומר לה, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אפשר לשרוף את הגבילים, אפשר להרוס את החומר, אבל את הרוח אי אפשר לקחת. גבילים נשרפים ואותיות פורחות. שמעתי בשם רב אשר וייס שליטה שאומר, אותיות פורחות לא מלשון אפות, מלשון צומחות. מתוך החורבן אפשר לבנות רוח עצומה. לפום צער האגרה, לפי הצער ככה שכר, לפי המאמץ והדם והיזע והדמעות שאנחנו משקיעים, כך בסופו של דבר אנחנו מצליחים להתרומם ולהתנסה לגבעים שלא היינו בהם מעולם. וזהו התפקיד שלנו. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. לא איבדנו את בגדי תפארתנו, איבדנו את החומר. אבל במהלך הזה, במאבק הזה, נבנתה קומה אדירה של רוח גדולה, של אמונה גדולה, של ביטחון בריבונו של עולם. התגלה ציבור אדיר, מאמין, פועל, יוצר, בעל יכולות לקדש שם שמיים. הדבר הזה התגלה לעיני כל העמים, לעיני כל העולם. את הרוח הזאת, את הכוח הזה, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. וזה תלוי בנו. אותיות פורחות. זה צומח. מתוך האיסורים, מתוך הכאב, לקום, להתגדל, להתחדש ולהתקדש. ופה יש לנו עבודה רבה, ואנחנו מסוגלים. מתוך מסירות הנפש, היא המדרש אומר, מפני מה זכה יהודה למלכות, בגלל מסירות הנפש? זאת אומרת שאנחנו נתבעים היום למלכות. וההבנה שלי התחדדה בזמן האחרון. תמיד חשבתי שמסירות הנפש, בשכר מסירות הנפש, זוכים למלכות. ומה שהתחדד אצלי בתקופה האחרונה, אני זוכר לפני הגירוש, הייתי בתלמוד תורה עצמונה, ואמר שם הרב איציק אמיתי, ראש התלמוד תורה, יושב עם ילדי כיתה א' שמקבלים סידור, אומר, אתה הרמטכ"ל הבא, ואתה הרב הראשי הבא, ואתה ראש הממשלה הבא, ואתה הנשיא הבא. פתאום קלטתי. אנשים שגדלים בתוך המצוקות, בתוך הקשיים, בתוך ההתמודדויות, מפתחים מסירות נפש כזאת, מפתחים כאלה כוחות שהם כוחות של הנהגה. מסירות הנפש הזאת, כל מה שנעשה, יצר את כוח ההנהגה. והתפקיד שלנו היום הוא לא פחות מאשר להוביל את עם ישראל. זו צריכה להיות השאיפה. על זה צריך ללכת, על זה צריך להיאבק, על זה צריך למסור את הנפש. כי עם ישראל צמא למה שהוא ראה. צמא לערכים האלה, צמא לאידיאלים האלה, צמא לשמוע דבר השם. בשנה שעברה, במקום הזה סיפרתי על המבצע שעשינו פנים אל פנים. אני רוצה לספר לכם שבשנה וחצי הזאת עברנו למעלה מ-350 אלף בתי אב. עברנו, זה כל הציבור המאמין באלוקי ישראל ובגאולת ישראל שלקח חלק במבצע הזה. למעלה מ-350 אלף בתי אב. ויש סימאון אדיר, אדיר, לשמוע דבר השם. בעיר באר שבע שהייתה הפיילוט, עברנו את כל העיר, עברנו בעיקר בית מוריה עם עזרה של גוש קטיף, אחרי 10% היה ביקוש ל-150 חוגי בית. עוד לא הצליחו למלא הכל, אבל כבר עשרות רבות של חוגי בית נפתחו. אנשים ביקשו להקים להם ישיבה ללמוד תורה. אז הקימו בבאר שבע, מתוך בקשה של התושבים שדיברו איתם, מסגרת לאנשים שרוצים ללמוד תורה, שלא יודעים שום דבר. יש צמאון אדיר לשמוע דברי אלוקים חיים. ואני חושב שמה שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, פשוט דחף אותנו להגיע לעם ישראל. אם עד לפני העקירה, לא ידענו איך מגיעים לעם ישראל. איך אפשר להגיע לעם ישראל כשהכוח לא בידך, לא השלטון ולא הכסף ולא התקשורת? איך אפשר להגיע? מה, ללכת פנים אל פנים? מי היה מסתכל עליך בכלל? מי היה הולך? מי הפותח את הדלת? הקדוש ברוך הוא פתח את הדלת. היום תבוא תדפוק בדלת, אנשים צמאים לשמוע דבר השם. ואם אנחנו נשכיל, באמת, אבל לא פעם אחת, אלא בכל עיר, להקים מוקדים, שיארגנו באמת פעילות רצינית, לקרב יהודים, לא אכנס פה עכשיו לפרטים האופרטיביים שבנינו, אנחנו מקווים שיהיה לנו בזמן הקרוב, כמה שיותר מהר, מקום רק לשים את הראש, כדי שנוכל להתרומם, אבל ניתן להגיע לכל בית יהודי, ניתן לדאוג באמת אותה ערבות הדדית שאנחנו מחויבים בה. מה שנאמר, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, לא מספיק שכל אחד יעשה את רצון השם. רצון השם צריך לבוא מתוך אגודה אחת, מתוך הערבות ההדדית, מתוך המחויבות שלנו לכל יהודי. היום אנחנו נתבעים לעניין הזה, ואם נמהר לעשות אותו ולפעול ולמסור את הנפש בעזרת השם, בתוך זמן קצר אנחנו מסוגלים להוביל את עם ישראל. יש סיפורים מדהימים על המפגשים האלה, ולא כאן המקום לספר, אבל נדע שאם אנחנו עוסקים בתשובה בימים הללו, עוסקים בחשבון נפש, כל אחד שיקבל על עצמו, לפחות נתחיל ערב בשבועיים, בכל עיר ועיר, ציבור המאמין באלוקי ישראל ובגאולת ישראל, יתרום ערב בשבועיים, נארגן את מטות הערים, סביב מטות הערים נארגן פעילות, נארגן מרכזי מידע, נארגן התנדבות של הנוער, אפשר לעשות דברים נפלאים, אמיתיים, כשנעשה את זה ויתחבר באמת אל העם, כשיגיע יום פקודה, העם יבחר באלוקי ישראל. העם יבחר באידיאלים האלה, ולא בשמיים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה, וגמר חתימה טובה לנו לכל ישראל, ובעזרת השם לאנשי גוש קטיף, יישוב טוב, ישיבה טובה, אמן כן יהי רצון.